אנחנו פה במאמר המקורי, זה נקרא, זה פתח בפסוק הבאים ישרש יעקב, יציץ ופרח ישראל, למדנו את הביור על זה, ונקודת הדברים זה להסביר את המעלה העצומה שיש בקיום מצווה שיהודי מקיים. שלמרות שכשהוא מקיים את המצווה זה נראה לו שהוא עושה משהו מאוד טכני, מאוד פשוט, לא... אבל הוא צריך לדעת שבמצווה הפשוטה שהוא עושה איזה מעלות עצומות יש. כמו זה כן, חלק מהמאמרים חזר עליהם פעם נוספת בסגנון אחר, בעריכות יותר, לפעמים בשפה יותר קבלית, לפעמים יותר בקיצור. פה יש עוד תוספת ביור שהוא בעצם מסכם את כל הרעיון בשפה פשוטה וברורה. אני אקרא היום, נלמד להם את החלק האחרון שאני מסיים את פרשת שמות. הוא ביור העניין. אז מתחיל קודם כל עם המשל של גרעין גשמי בעריכות. הנה הגרעין, ניקח את הגרעין הגשמי שאנחנו הולכים לטעת אותו, אף על פי שאין בו טעם וריח, הגרעין עצמו הוא יבש, אין בו שום טעם ושום ריח, מכל מקום יש בו כל תמונת וכוח הפרי ממש. תוך הגרעין יש את כל העתיד, איך הפרי ייראה ואיזה טעם יהיה לו, אלא שהוא בקיצור נמרץ, אבל בגרעין זה נמצא ממש בצורה מתומצתת, ובבחינת העלם כאילו הוא עץ באלמה. אדם שמסתכל על הגרעין, לא אומר, לא רואה בכלום, גם אם תחתוך את הגרעין, תפתח אותו, לא תראה כלום, יבש לגמרי. כן, על דרך זה, דוגמה נוספת, טיפת האב. יש בה כללות כל הרמ"ח איברים ממש. כמאמר הזל, כמו שגמרא אומרת בנידה, אב מזריע לובן. ומה זה לובן? שממנו עצמות וגידים. אז העצמות והגידים שיבואו לאחר מכן, שזה המבנה של כל הרמ"ח איברים, הכל כלול באותה טיפה. כן, נודע גם כן בספרי הטבע. רק... מה קורה עם הגרעין? למרות שהוא מכיל בתוכו את כל הפרטים של הפרי, רק שירדה בגשמיות מאוד בדילוג הערך. היא ירדה והפכה להיות משהו מאוד גשמית, שבכלל אתה לא יכול למצוא את החיבור בין צורתו הנוכחית של הגרעין היבשה לבין הפרי שאמור לצאת ממנו. אותו דבר, אותו ריחוק ערך יש בין הטיפה לבין הרמה חיוורים. בדילוג הערך כגרעין לגבי ערך הפרי. אך מה בפועל קורה על ידי שנזרע הגרעין בארץ ונכלל כוחו בכוח הצומח? ברגע שזורים את הגרעין והוא מתבטל ונרכב לכוח הצומח שיש בארץ, וכוח הצומח שבארץ זאת פעולתו, מה הייחודיות, מה הכוח שיש בכוח הצומח? להוציא לאור כוח הפרי שכלול בהגרעין מהאלם אל הגילוי. כוח הצומח שבארץ יש לו את הסגולה הזו שהוא יכול להפיק את הפוטנציאל שיש בגרעין. להיות ממנו פרי, בטעם וריח, הוא מראה יפה. מה שכשהיה זה בגרעין, כשאותו טעם, אותו ריח, אותו מראה יפה היה כלול בתוך הגרעין, היה באלם עצום. לא ראו את זה בגרעין. עכשיו לא היה ניכר ונרגש כלל שום טעם וריח, רק עץ באלמה. אז קודם כל רואים פשוט חידוש עצום, איזה דברים מחודשים אפשר להוציא מגרעין, להוציא ממנו את הפוטנציאל. זה מבחינה איכותית, וזה מתבטא גם מבחינה כמותית. וגם עוד זאת, שיצמיח מגרעין אחד פירות הרבה מאוד בתוספת ברכה מרובה לאין שיעור, נגד פרי האחד שממנו נלקח הגרעין. קח את הפרי אחד, לקחת ממנו גרעין אחד, והגרעין הזה יצמיח פירות רבים ועצים רבים וכל זה יהיה עם טעם וריח ומראה. אבל מכל מקום מובן שעיקר טעם וריח ומראה של הפירות הצומחים נלקחו מן הגרעין הנזרע שהיו כלולים בו ממש. ברור לנו שהכל קיים בגרעין. כוח הצומח שבארץ לבד לא יכול להוציא את כל מה שהגרעין מכיל. ובלעדו, אם לא הייתי שם גרעין בתוך האדמה, לא היה כלל צמיחת פירות אלו המשובחים. אם לא היה אדם שם גרעין באדמה, לא היה יוצא כלום. כי ממנו דווקא צמחו ובאו, בגלל ששמנו גרעין. והגרעין מכיל בתוכו את הכל, לכן צמחו ממנו כל אותם דברים נפלאים. אלא שלפי שבעוד שהיו בחינות אלו בגרעין, כל זמן שהפוטנציאל האדיר היה טמון בגרעין, הנה נתגשמו וירדו. והיו כעץ באלמה, פשוט הפך להיות כמו חתיכת עץ יבש. ולולי כוח הצומח שבארץ, אם לא היו מחברים, עושים כאן את השידוך בין הגרעין לכוח הצומח, לא היה מהם שום צמיחה, לא היה יוצא מזה כלום. גרעין סתם היה מתייבש ונזרק לפח. והיה נשאר הכוח באלם ולא היה יוצא אל הגילוי כלל. וזה שיצא מהעלם אל הגילוי, מה גרם שבכל זאת הפוטנציאל האדיר שיש בגרעין התגלה, הוא על ידי כוח הצומח. כיוון שכוח הצומח התערב בו, אז הוא גילה את הפוטנציאל האדיר שיש בגרעין. וגם לא רק שהאיכות התגלתה פה, אלא גם הכמות, וגם על ידי זה נמשך הגילוי בתוספת ברכה מרובה, יותר אפילו מהפרי עצמו שממנו נלקח הגרעין כנ"ל. יכול להיות שאותו פרי ספציפי שמשם לקחו את הגרעין, כבר היה פרי חצי רקוב ולא מספיק טוב, אבל היה לו גרעינים עדיין, מהגרעין הוצאנו פירות משובחים. אבל דרך זה ממש במשל התאבות הוולד מהטיפה, אותו משל שאמרנו קודם, טיפת האב, אז גם פה אותו דבר, הטיפה מכילה את כל הרמח איברים ושוצה גידים. ומה גורם להתפתחות ולגלות את זה בפועל? על ידי האישה, שאף על פי שעיקר מהות הוולד הוא כלול בהטיפה. אבל מכל מקום, כיוון שכבר ירד בדילוג הערך, מבחינת מהות אדם למהות טיפה גשמית, מכיוון שהטיפה הזו נכון שמכילה בפוטנציאל את כל הרמח איברים ושוצה גידים, אבל כרגע זה רק טיפה שלא ניכר בה שום דבר. לכן לולי שהיה נקלט בבטן הנקיבה, לא היה מזה שום התאבות, והייתה נשארת טיפה גשמית. רק שעל די שנקלט ברחם הנוקבה, נעשה צמיחה בגידול זה, להיות ולד ברמח איברים. שבה דווקא יש הכוח הזה, זה המעלה שיש בנוקבה, זה כמו המעלה שיש בארץ, שיש בכוח הצומח. אבל אחרי שכבר יוצא הפרי, אמרנו, הוא יותר משובח מהמקור, מהגרעין. אותו דבר גם בלידה, מכל מקום, עיקר בשורש הוולד, נמשך מהטיפה, ועל כן אנו רואים שהאישה יולדת ולד, שהוא גדול המעלה ממנה. יכול להיות מצב שהאישה תלד מישהו שהוא יותר ממנה, דהיינו, שהיא יולדת זכר, והיא עצמה מעל מדינו כבר. אז התינוק יהיה זכר, שהזכר הוא הרבה יותר חזק מהנקבה. היא האימא, אז התוצרת יכולה להיות הרבה יותר ממנה.
הגנטיקה של האבא.
ברור, אבל בזכות מי זה? בזכות השהייה, 9 חודשים בבית עיניים. זה המשל של הגרעין או הטיפה. מה הנמשל? והנמשל מזה הוא, זה בעצם שלמדנו בריחות גם במאמר הקודם. כי התורה והמצוות נקראים בשם זריעה. כמו שנאמר, זורע צדקות. כמו שכתוב במקום אחר על פסוק 6 שנים תזרע שדך, אז אומרים על זה חז"ל, מה זה 6 שנים תזרע שדך? שמשיתא סדרי משנה. 6 סדרי משנה שיהודי לומד הם בעצם זרעים כמו 6 שנים תזרע שדך. ומה בעצם קורה מהלימוד תורה שיהודי לומד ומהמצוות שהוא מקיים? כי הנה לכאורה אינו מובן איך על ידי מצוות מעשיות יומשך לעתיד לבוא גילוי אור אינסוף ברוך שאין לו קץ ותכלית. איך יכול להיות שיהודי היום עושה מצווה גשמית, משהו יבש, והתוצאה תהיה לעתיד לבוא אומרים שיהיה תחיית המתים, גילוי עצום, הכל מכוח המצוות שיהודי מקיים. אין פרופורציה בכלל בין המעשה הגשמי שיהודי מקיים היום לבין התוצאה. אך העניין, הנמשל הוא בדיוק כמו במשל שדיברנו. כי שורש המצוות גבוה מאוד. השורש של המצוות מאוד מאוד נעלה. מה הדרגה של השורש של המצוות? שהם בחינת תף ריש חף עמודי אור. תף ריש חף זה הגימטריה של מספר המצוות. תרי"ג מצוות דאורייתא, שם המצוות דרבנן, ביחד זה תר"ח. הנמשך, תר"ח זה גם אותיות כתר, הנמשך מכתר עליון, מבחינת סובב כל עלמין ממש, המצוות נמשכו מבחינה אלוקית מאוד מאוד גבוהה, מבחינת הסובב. אבל בפועל אלה שירדו, עכשיו שהמצווה ירדה על פי רצון השם פה לעולם הזה, ונתלבשו בגשמיות, אז נתלבש בדברים מאוד גשמיים, ואתה לא רואה בדבר הגשמי את המקור שלו. נהיה ציצית בצמר, תפילים בקלף. אז כרגע שאדם מחזיק קלף של תפילין, אור של בהמה, והרי זה כמו הגרעין, אתה כאילו מחזיק ביד גרעין, שאתה אומר יש פה פוטנציאל אדיר, אבל הוא עצמו יבש. שאף על פי שיש בו כוח בתמונת הפרי, למרות שבגרעין יש את כל הפוטנציאל האדיר שיש בפרי, אבל הוא בהסתר ואלם. כרגע בגרעין הוא ממש נעלם, עד שאינו ניכר כלל. אתה לא רואה בגרעין שום דבר. כי אם הוא כעץ באלמה, אתה מסתכל על הגרעין, אתה רואה משהו יבש, אותו דבר במצווה. אתה מחזיק תפילין ביד, אתה אומר, מה אני מחזיק פה? אור של בהמה גשמי, מה זה הציצית? בגד גשמי ביותר. יש מעילים יותר יקרים מהבגד של הציצית שאני מרגיש. כן? או שיש תכשיטים שנראים יותר יפה מתפילין. זה נראה כעץ באלמה. אבל ועל ידי נשמת ישראל, שמקיים המצווה, כשבא יהודי והוא מקיים את המצווה, ומתעטף בציצית ומניח תפילין, אז תדע לי, היה פה שידוך נפלא. היהודי מה הוא? מבחינת ארץ חפץ. היהודי הוא ארץ חפץ, זאת אומרת, יש בו כאילו כוח הצומח. הוא יכול לגלות את החפץ הפנימי של הבורא. המצמיחים גילוי הפרי מהגרעין בטעם, הוא מראה וריח. זאת אומרת, היהודי מצמיח את הפרי, הוא מצמיח את המצווה, הוא מגלה את הפוטנציאל שיש במצווה. הוא שיהיה גילוי תרח עמודי האור ממש, שהמקור האלוקי האינסופי הזה סובב כל העלמין, תף רש חב עמודי האור, הם קיימים בתוך המצווה. מתי זה יתגלה? כשיהודי יקיים את המצווה. ולכן נקראת כנסת ישראל אישה עירת השם. לכן עם ישראל נקראים אישה עירת השם. אישה זה כמו האישה שממנה נהיה התולדה של הוולד על ידי אותה הטיפה. כמו באישה יש הכוח להצמיח ולהיות בבא על ידי התהוות הוולד מהטיפה כנ"ל. אותו דבר יהודי, יש בו את הכוח להצמיח את האור הכתר שיש במצווה. והיינו, למה יש ביהודי את הכוח הזה? לפי שהיא בחינת עירת השם. כי יהודי יש לו עירת השם בנשמה שלו. מה זה עירת השם? שיש בהם בחינת הביטול. עירה זה ביטול. אותו דבר הארץ שיש בה כוח הצומח זה ביטול. כולם יכולים לדרוך על הרצפה. הוא לא צועק, הוא לא שום דבר, הוא בטן נפשי כי אפר לכל תהיה אומרים, כי אפר זה סמל של ביטול. בגלל שיש בו ביטול, יש לו כוח אינסופי של כוח הצומח. בגלל שיהודי יש בו עירת השם, ביטול, ולכן הוא יכול להפך יש לעין. לכן הוא יכול לקחת את היש הגשמי, את המצווה, ולגלות בה את העין, את עמודי אור, את הקטע. וממרי הוא למתקו, יכול לקחת את הדבר המר, היבש, להפוך אותו למתוק. זהו, בחינת ארץ חפץ, זו הסיבה למה הנשמה נקראת ארץ חפץ. הארץ היהודי הוא חפץ, בו יש את החפץ האלוקי. כי הוא ארץ, כי הוא בטל. היינו, מה זה ארץ חפץ? בחינת מלכות דאצילות, מאיר בנשמה של יהודי, שורש הנשמות נקראים ספירת המלכות של עולם האצילות, שספירת המלכות זה הספירה הכי תחתונה בעולם האצילות, אבל ששורשה מבחינת מלכות דאינסוף, שהיא מלכות דאדם קדמון, זאת אומרת, השורש הכי גבוה קיים בנשמה של יהודי. ולכן יש בה כוח להצמיח, שהוא בחינת אינסוף. זה עונה הרי, אמר בסגרת המאמר, הוא הביא את הפסוק, שעם ישראל קראים קודש ישראל להשם ראשית תבועתו. זאת אומרת שהיהודי הוא יותר גבוה מתבועתו. תבועתו אמרנו מה זה? זה התורה נקרא תבועה. לחם, היין נקרא תבועה, שמן נקרא תבועה, והיהודי הוא ראשית תבועתו. אז מצד אחד יהודי יותר גבוה מהתורה. ולכן הם ראשית תבועתו ומערי דאורייתא. הם כאילו בעלי התורה. למה? כשהתורה והמצוות כמו שירדו למטה, כי תורה והמצוות כמו שהם ירדו לעולם הזה, הם מבחינת גרעין, זה כמו גרעין יבש, אז בגרעין היבש הזה, היהודי יש בו רגש, והיהודי יש בו אור, היהודי יש לו את הכוח לקיים, אז היהודי הוא יותר גבוה מהתורה. אך לאחר שתצמח הפרי, אחרי שיהודי יקיים ויהיה מזה צמיחה, שזה יהיה לעתיד לבוא, והפסוק אומר, ומלו פני תבל תנובה, התנובה זה מלשון להניב פירות. כל העולם מתמלא בפירות שינובו מהמצוות שיהודי מקיים. מה היא התגלה אז? הוא בחינת אור של למעלה מנשמות ישראל. אז התגלה שיש במצוות אור כזה יותר גבוה מהיהודי. להפך היהודי יקבל מהתורה. אז נאמר ישראל מתקשרן באורייתא כדי להיות קשורים בקודשא בריך. והיינו בחינת איזה דרגה זה נקרא? יסוד האדם קדמון. אמרנו קודם שהנשמה מקורה ממלכות האדם קדמון, והמצוות הוא יסוד האדם קדמון, זה הגרעין, השורש שלו יותר גבוה, שלמעלה מעלה מבחינת מלכות האדם קדמון. שמבחינת יסוד האדם קדמון הוא שורש המצוות. וזהו כמשל שהאישה יולדת זכר, שהוא למעלה ממנה, הזכר הוא יותר גבוה מהאישה, והאישה יולדת אותו דבר. היהודי הוא מצמיח את המצווה, אבל בסוף מתגלה שהמצווה יותר גבוה מהיהודי עצמו. אם את המאמר, הוא אמר קודם, שכשיהודי מקיים מצווה, נמשך עליו אור מקיף, אור אלוקי גדול, גם היום. אבל אור המקיף שנמשך היום, אינו מתקרב לעוצמת האור המקיף שיתגלה לעתיד, שבכוחו יהיה תחיית המתים. אז הוא כבר אמר גם המאמר הקודם, שיש שני סוגי מקיפים. יש מקיף שהוא נקרא מקיף קרוב. מקיף שהוא מקיף אותך, אבל הוא יכול להתגלות גם, אצלך באופן פנימי. יש מקיף כזה שהוא נשאר מקיף שלמעלה מטעם ודעת לגמרי ממנו העניין של תחיית המתים. אז הוא חוזר על זה כאן עוד הבן בקיצור. בעניין בית בחינות מקיפים, מה הם שתי הבחינות שיש באור מקיף? העניין הוא, כי הנה המקיף הוא גם כן מחיה. אור המקיף מחיה, לא רק האור הפנימי מחיה. האור המקיף גם מחיה. אור המקיף בצורה פשוטה זה כמו שיש אדם באופן פנימי, יש לו מה אני מרגיש, מה אני לומד, מה אני יודע. ויש, לאן אני שייך? ההשתייכות הכללית שלי, לאיזה קבוצה אני שייך, לאיזה עם אני שייך, זה השתייכות כללית, זה אור מקיף. אבל אור מקיף הוא מחיה אותך, בגלל שאתה מרגיש שייך באופן כללי, מקיפי, לבחינה, למקום מסוים, זה נותן לך הרבה אנרגיה. יש את האופן הפנימי, מה אתה מבין מזה, מה אתה מרגיש בזה. זה אור מקיף הוא גם מחיה, ונקרא אור מקיף. לכן קוראים לו אור מקיף, כי הוא מקיף אותך. אבל המקיף הזה, היום אתה מרגיש שזה מעליך, אבל אתה מרגיש שאני שייך לזה. מחר אתה תתעלה, אז תבין את זה. להיכנס לך בפנימיות, ואז המקיף יהיה עוד יותר מעלה, ועוד יותר רחוק. זה מה שאומר, וזהו בחינת מקיף הקרוב. זה נקרא מקיף שהוא קרוב אליך, הוא יכול להפנים אליך. כמו למשל שהפסוק אומר, אבל חרדה גדולה נפלה עליהם, משום שמזי אוכל. זה סיפור שהפסוק אומר על דניאל, שעמד וראה מראה אלוקי גדול, והיו לידו עוד אנשים, והם לא ראו את המראה שהוא ראה, אבל הם נכנסו כולם לחרדה. אז הגמרא שואלת, אם הם לא ראו, למה הם נחרדו? זאת הגמרא, הם לא ראו, אבל מזלם הבחין שיש פה משהו. אבל הם לא הפנימו, אז הם לא ידעו, לא הרגישו מה הם רואים, אבל זה השפיע עליהם. הוא הפנים וקלט. אז מה שלהם היה מקיף, לא, זה היה פנימי. הרי הגיע להם ההתפעלות בפנימיותם. עכשיו גם להם המקיף הזה השפיע עליהם. הם נחרדו, זאת אומרת, זה פעל עליהם משהו. אבל הם לא, זה נשאר מקיף. המקיף משפיע באופן פנימי. מחמת האור מקיף שהוא בחינת מזליו. אז זה מקיף שהוא לא לגמרי מנותק. בכל אופן משפיע. אבל יש עוד בחינת מקיף. יש מקיף הרבה יותר גבוה. המובדל לגמרי מגדר העולמות ואינו מהיר בהם כלל לגודל אור. יש מקיף הרבה יותר גבוה שכרגע בכלל אין שום יכולת שאדם יושפע מזה בכלל. זה כמו שאדם מקיים היום מצווה. אתה לא מרגיש באמת מה המצווה עושה לך, אבל המצווה היא עוצמה גדולה, אבל העוצמה היא כל כך גדולה שאין לך שום יכולת לגעת בה ולקבל ממנה משהו.
אפילו מזל יהיו.
שום דבר. מזל יהיו חזי זה איזושהי השפעה. פה מדובר על מקיף שאפילו מזל יהיו גם לא חזי. וזהו, שם שחד סובב כל העלמין כעת על ידי המצוות. זה שהיום המצווה פועלת עליך, מבחינת מקיף הקרוב הנעל. יכול להיות היום, אז קיימת המצווה, זה עושה לך חמימות והשתייכות ו... אז המקיף של המצווה הוא קרוב אליך היום, אבל זה לא הנקודה האמיתית של המצווה. שאין כן מקיף המובדל, המקיף האמיתי של המצווה שהוא מובדל, אינו מאיר כעת, זה היום בכלל לא שייך שאתה תוכל להפנים את זה, כי אם לעתיד לבוא, זה רק יהיה לעתיד לבוא, נוכל להיות כלים לאור המקיף הגדול, שיקוים, מה יקוים לעתיד לבוא, ונגולו כספר השמיים. מה שהיום נקרא שמיים, שמיים זה אור מקיף. מה שהיום נקרא שמיים, זה ונגולו, זה יתגלה אלינו. מה יהיה אז שמיים? שמיים החדשים, והארץ החדשה זה משהו אחר. זה מה שהיום יש שמיים, אז הוא אומר, ונגולו כספר השמיים. שמקיף הקרוב יומשך להיות בגלוי ממש על דרך הפנימי. ואז, מה יהיה בגלוי לעתיד? יומשך מקיף הגדול ההוא המובדל להיות מאיר ומחיה גם כן. ועל ידי זה יהיה תחיית המתים. זה הכל תוצאה ממצווה שיהודי עושה היום. מהעץ יבש הזה, מהתפילין הגשמיים שיהודי מקיים היום, כל הגילויים העצומים תמונים במצווה שאתה מקיים עכשיו. מסיים ואומר, והיין מה שכתוב על פסוק יתקע בשופר גדול. זה השופר גדול שישפיע על כל העולם, זה המקיף הגדול. שבית בחינות מקיפים אלו, כי רצון העליון, זהו בחינת כתר, מסובב גולל. והוא מקיף הקרוב, יש עוד בחינה. הקיף הגדול קוראים לו רייבה דקול רייבין. מה זה רייבה דקול רייבין? רצון כל הרצונות. שלמעלה מעלה מבחינת הרצון, וזהו הללו כרוב גודלו. שיש בחינת אין קץ מבחינת גודלו. עיין שם. כל פנים זה בתמציתיות ממש, כמו שלמדנו, על המעלה הגדולה שיש במצווה שיהודי מקיים. היום זה הזריעה, ולעתיד לבוא תהיה מכל זה הצמיחה בזאת.